ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, גיא פלג.
שלום לכם, צהריים טובים, כמה נושאים לשיחה לפי הבנתכם. האם אתם סבורים שינויים משמעותיים בצוות המסע ומתן, רגע לפני שמתחילים הדיונים על מעבר לשלב השני של העסקה, מלמד על כוונתו של נתניהו לחבל בהיתכנות שהעסקה הזאת תושלם, שהרי מי מבקש להחליף צוות מסע ומתן שמתורגל במסע ומתן, ובעיקר מסע ומתן שהניב עסקה שיוצאת אל הפועל, היו תקלות, היו בעיות, אבל בסך הכל השלב הראשון מתנהל כמתוכנן, וחטופינו חזרו וחוזרים בזה אחר זה לבתיהם. למי יש עניין להחליף, לשים את השר רון דרמר בראש צוות המסע ומתן, להוציא את ראש השבק, אותו ראש שבק שטס ויוצא ונפגש בעיקר עם המצרים ולא רק איתם, האם כוונותיו הן כוונות תמימות ונקיות? מה דעתכם? מה דעתכם על מה שמתנהל במשרד לביטחון לאומי? עוד בכיר צפוי להגיע, עוד בכיר, עוד מקורב, צפויים להגיע היום למשרדי המחלקה לחקירות שוטרים. הם אמורים או להתעמת, או להעיד, או להיחקר. היום זה יהיה פינצ'י, מפקד מחוז שי, יגיע גם מפקד ימר שי, החשוד בעבירות שוחד משמעותיות, ובעיקר חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר לביטחון לאומי. האם אתם סבורים שהשר בן גביר הרכיב את המשרד לביטחון לאומי, שהרי יש את החקירה הזאת, ולפיה קצין בכיר מאוד, מפקד ימר שי, התעלם ממידעים שהגיעו משירות הביטחון הכללי, באשר לפעולות חקירה שיש לבצע כנגד פעילי טרור יהודי, וכל זאת במטרה להכניף לשר ולהתקדם בסולם הדרגות, ונציב שב"ס קובי יעקובי, איש משטרה ותיק, מנוסה, מוערך, שעל פי הנטען, על פי החשד, הדליף לחשוד את דבר החקירה הסמויה שמתנהלת בעניינו, ונזכיר שגם נהגו של השר בן גביר מואשם בעבירה של נהיגה פוחזת אחרי שנהג בפרעות, ופגע במכונית ופצע פצעים לא פשוטים אדם, וזאת בנוסף לחקירה שמנהלת המשטרה כנגד בעלי תפקידים במשרד לביטחון לאומי, על כך שהם כנראה בהוראת השר או בלחצו של השר, הדברים נבדקים ונחקרים. על כל פנים השורה התחתונה די ברורה, בין שהשר התערב או בין שהנחה ובין שרוחו שעתה, ניתנו שמה הרבה מאוד אלפי אישורים לנשיאת כלי נשק, שלא על פי הקריטריונים הסבירים, שלוש חקירות, הכל באשר למשרד אחד. האם אתם סבורים שיש כאן רדיפה, כפי שטוען השר בן גביר, אותו בשל העמדות שלו, או שיש כאן משרד שדפוסים בעייתיים מאוד השתרשו בו? ובאותו עניין גם החקירה אמש שעליה דיווחנו במהדורה המרכזית בחדשות 12 של ממלא מקום נציב שירות המדינה, האם אתם סבורים שיש כאן ניסיון של היועצת המשפטית לממשלה להילחם בדרך לא דרך ברועי כחלון שנבחר בידי נתניהו להיות ממלא מקום נציב שירות המדינה, או שאתם סבורים שיש כאן שוב פרקליט מצטיין, כפי שהציג אותו הציגו אותו שופטי בגץ, אבל כזה שכדי לזכות במשרה הנחשקת, החשובה והמשמעותית, ניפח את קורות החיים ומצא את עצמו נחקר חקירה משמעתית אמש. לא מעט נושאים, בתווך כמובן הפיגוע הגדול לפנות בוקר, והפגישה הדרמטית בין ראש ממשלת ישראל לבין נשיא ארצות הברית. יואב כהן הוא שעורך, סתיו קרונס, איציק אהרון, יהיו על השידור ברדיו צפון 104.5 שם בני אלפרין, ובדיגיטל אלון גבאי ואליעזר בן יהודה, 0552-103-103 הטלפון שלנו, והוואטסאפ 054-70-103-70, אנחנו יוצאים לדרך, מי איתנו?
הלו גיא.
כן.
שלום לך, מדבר בני שגים.
כן בני, מה שלומך? בבקשה.
גרוע, אבל לא השתנה כלום, הממשלה עדיין עומדת.
כן.
תראה, אני יודע שאתה לא אוהב את הנושא שאני הולך לדבר עליו, אבל אני חייב...
העיקר שהמאזינים יאהבו, אני דמות
כן.
שולית כאן.
אני רוצה לדבר כן. לפרה החולבת הזו, שנקראת עם ישראל, שלא מפסיקים לחלוב אותה ב-101 צורות. ואני מדבר על פמליית ראש הממשלה, שבמקום שתחזור עם כל הכבוד אחרי הפגישה בוושינגטון עם נשיא ארצות הברית עוד יום, עוד יומיים, אבל לחזור לפני שבת, לא. הם הולכים וככה, הם לקחו 120 חדרים על פי הפרסום בבלייר האוס, שזה הבית המפנק של הבית, זאת אומרת, המקום שבו מערכים בבית הלבן, אבל בוושינגטון הם מחפשים מלון פאר, שמי יודע, עוד לא פורסם השם בביטחון, מזה, לא יודע מה, אבל שבטח יעלה לנו, הם לוקחים שם 100+ חדרים. עכשיו תראה, זה כולל את הרופאים, את המאפרת, את הסטייליסטית, את אנשי השבק וזה. מדוע האנשים האלה נשארים בוושינגטון סוף שבוע ומבזבזים למדינה הזו כמה מיליוני דולרים טובים?
רגע, בני,
זה מוציא אותי מדעתי.
אני מבין.
האנשים
אני רוצה...
האלה מכניסים רגע, את בני... היד לכיס שלי בצורה קבועה וסוחטים את זה עד הסוף.
בני...
בנימט, עד מתי? אין מישהו שיגיד לא,
אינף
איץ אינף.
הוא בטרנס. בני, אני כן. רוצה להפיס את דעתך. עכשיו
כן.
תראה, אני רוצה
בבקשה?
לך... תראה, קודם כל לגבי הרוח הכללית, הטענות שמשפחת נתניהו מנסה להפיל הוצאות פרטיות על הקופה הציבורית ועל החמדנות והקמצנות והנצלנות, כל הדברים האלה מוכרים וידועים.
אבל אני לא התרגלתי
טוב,
לזה,
בני,
גיא.
בני,
כן?
אני מבקש להתייחס
סליחה.
לדברים שלך.
כן. כן.
אז, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד לך, תראה, אתה מסכים איתי שפגישה של ראש ממשלת ישראל עם נשיא ארצות הברית, מיד אחרי שזה נכנס לתפקיד, היא אינטרס ישראלי משמעותי מאין כמוהו, ודאי ובוודאי כשאנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו נמצאים. אתה מסכים איתי לנקודה הזאת,
אני
נכון?
אני מסכים, אבל אני רגע... לא מבטא לעלות לפגישה.
טוב, עצמה. בני להתראות, להתראות.
לא,
בני.
לא,
עכשיו
לא,
אני...
לא.
לא, נשאיר את בני, נשאיר את בני.
בסדר, גיא.
כן, אבל תאפשר לי לנהל איתך דו
לא,
שיח.
לא, כן,
אז אתה מסכים איתי שיש
נכון.
אינטרס ישראלי ראשון במעלה. כן.
אין ספק.
אתה מסכים איתי גם שראש ממשלת ישראל צריך... בין שהוא בריא ועל אחת כמה וכמה שהוא מחלים מניתוח לא פשוט, אתה מסכים איתי שראש הממשלה שלנו צריך לקבל את התנאים המיטביים בין, תמיד, אבל בטח ובטח כשהוא נוסע לפגישה מדינית חשובה מעין כמותה. כלומר, יש אינטרס עצום למדינת ישראל שראש הממשלה יישן טוב ויוכל טוב ויראה טוב, והמדינה צריכה לממן את התנאים המיטביים כדי שהוא יגיע, כדי שהוא יהיה עטוף בכל האנשים שדואגים לבריאותו ולהופעתו, ומכיוון שמדובר ואין חולק באדם שלא נח כפי שצריך לנוח אדם אחרי ניתוח שכזה, ודאי לא אדם שהוא חולה לב, אז ודאי שאנחנו צריכים להקפיד, צריך להיות אינטרס למדינה, שראש הממשלה יהיה בסביבתו הקרובה רופאים, כדי שאם הוא לא אדם צעיר והוא אדם חולה, כדי שאם חלילה תהיה הידרדרות במצבו הבריאותי, הוא יוכל לקבל לכך מענה בידי אנשים שמכירים את הפרוטוקול הבריאותי שלו. עכשיו אנחנו למדנו מהעצרות לבית המשפט, שכתבו רופאים ובית המשפט קיבל, שאחרי הניתוח, כנראה בין היתר בגלל שראש הממשלה לא נח כפי שהוא אמור לנוח, אז סבל גם מדלקת משמעותית אחרי הניתוח. אז עכשיו אני שואל אותך, בוא נבדיל בין הדברים. יש כמובן ניסיון למתוח את הנסיעה הזאת כנראה שלא לצורך. אבל אני שואל אותך, דווקא אתה, שאתה אדם משכיל ואינטליגנטי, אתה לא מבין שראש הממשלה, ברור שהוא צריך להתארח במלון מפואר, מלון 5 כוכבים, מלון שהתנאים בו מיטביים, האם אתה מכיר ראש ממשלה אחר, שכשהוא טס לנסיעה מדינית, הוא ישן באכסניה?
לא, לא, לא. אתה נסחף בין אכסניה למלון שעולה 20 אלף דולר לצוויטה. גיא, אני טוען, עם כל מה שאמרת, ואני מסכים לכל מילה, הפגישה היא ביום שלישי. אין שום סיבה שראש הממשלה... מה? כן.
הלילה.
אז ראש הממשלה יש לו עוד, יום, עוד 3 ימים אחרי זה, ביום שישי בבוקר, שיקח את המטוס ויאמרי ויגיע לפני שבת. השהייה שלו לסוף שבוע עם אשתו ובטח בנו, אני בטוח שהבן יצטרף ממיאמי, אין לי ספק, אני לא יודע, אבל אני בטוח שזה כך, ועם כל הפמליה עולה לנו מיליוני המון קצף, אני לא יודע כמה, ואני לא מבין למה עם כל המנוחה והרופאים והזה שאני מסכים לכל מילה מה שאמרת, לא יכול לחזור ביום שישי ולקיים את כל הפגישות שלו שהוא היה. אני לא מסכים להערכה הזאת של 3 ימים.
תשמע, לשכת ראש הממשלה אמרה שיש ריבוי של דרישות לפגישות, אני מסכים שזה חלק מהחזירות של המשפחה, אבל אני רוצה להגיד לך שבעת הזו, כשהבעיות של מדינת ישראל כל כך רבות ומורכבות, בעיות פנים, בעיות חוץ, בעיות ביטחוניות, בעיות כלכליות וכיוצא בזה, אז אני בשונה ממך, ופה שוב, דעתך טובה כדעתי, וייתכן עולה על דעתי. אז אני אומר לך, אני השלמתי עם בעיית החזירות של משפחת נתניהו, כלומר, אני מדרג אותה בתחתית סולם הבעיות שתורדות את מנוחתי, משום שאני כבר הבנתי, והלוואי וזאת הייתה הבעיה היחידה שלי עם המשפחה הזאת, שהם משפחה כזאת שחייבת להרגיש שהם שחטו את הלימון עד הסוף, שהם שם ויש להם גם סוף שבוע, והם מבלים בוושינגטון בילוי משפחתי כל המשפחה. בסדר, הלוואי וזאת הייתה הבעיה הכי חמורה שלנו. בני משפט לסיום.
אני מעריך מאוד את דעתך, אני לא מסכים איתה בשום פנים ואופן.
100%.
אני חושב שדין פרוטה כדין מאה, ובן אדם, מנהיג דגול, כפי שהוא מגדיר את עצמו.
אבל אנחנו יודעים שהוא לא מנהיג דגול, אנחנו יודעים שהוא אבי אבות האסון.
התומה. אוקיי, אז אתה מקבל את זה, אני מצטער, אני לא יכול להסכים לזה, אני אומר לך בכנות.
טוב.
גיא, אני מתנגד לזה בכל תוקף, תודה.
תודה על השיחה. ושיהיה לכם
בשורות טובות לעם ישראל.
הלוואי, תודה רבה. בואו נתקדם, מי איתנו?
היי גיא, מדבר אביב.
מאיפה?
אביב מאזור.
מאזור, כן, בבקשה.
אני רוצה לדבר על העניין שפתחת איתו לגבי היועצת המשפטית, שהיא מה שנקרא המגן האחרון שלנו בפני שחיתות.
אוקיי.
שחיתות שלטונית. מה שקורה שיש פה יצא איזה מצב טוב של ניגוד עניינים של שביבי חתם עליו שאי אפשר להדיח אותה, ואני אומר איזה אסון היה אם היו מצליחים להדיח אותה, כל הסחרים היו נפרצים והיה פה מה שנקרא קולומביה. כרגע מה שקורה שלא יכולים לגעת בה, והיא מה שהיא עושה זה חד משמעית ניקוי כל האורבות מבחינת שחיתות שלטונית, ויבואו ויגידו כולם המצדדים בצד הימני של המפה בממשלה שהיא מנסה להפיל את הממשלה, ממש לא. היא נלחמת בשבילנו על תואר המידות נגד שחיתות שלטונית, ומה שקורה עם, עם העניין הזה שכרגע מונה
ממלא מקום
נציב זמני ממלא מקום, שהוא כביכול כנראה עשה עבירה, אני לא יודע לקרוא לזה אתית או עבירה של זיוף.
לא, איש לא מייחס לו זיוף. תראה, אביב, אני...
לכאורה, אני אומר, לכאורה.
לא, לכאורה לא פותרת אותך מלהגיד דבר שאינו נכון, הוא לא חשוד בזיוף, הוא חשוד בניפוח קורות החיים, כלומר, הצגת קורות חיים...
זה לא נקרא שקר?
תשמע, אתה יודע, יש הרבה גוונים לשחור. יש זיוף ויש ניפוח. תראה, אם היו מייחסים לו זיוף, אז היו חוקרים אותו חקירה פלילית. בינתיים החקירה היא משמעתית. כי אתה יודע, יש, אני אומר, יש כל מיני גוונים. יש הבדל בין לזייף לבין לקחת גרעין, כלומר, להגיד שהוא בעל ניסיון ניהולי רב, ושהוא ניהל עשרות רבות של אנשים, ובסוף התברר שהוא ניהל עשרה. אתה מבין? אז יש פה ניפוח, יש פה אולי שקר, אבל בין זה לבין זיוף, זיוף זה שמזייפים מסמך. עכשיו אני רוצה אבל לשאול אותך דווקא בהקשר הזה. תראה. אם אני בוחן...
דרך אגב, אני אומר שאלה אנשים שהממשלה הזאת ממנה, ככה היא נראית וככה
היא רוצה. אז זהו, בעניין הזה, בדיוק הזה, בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, תראה. אין חולק, וזה גם מה שהדגישו שופטי בגץ, שעורך הדין רועי כחלון, הוא פרקליט מצטיין, שקיבל אותות הצטיינות לאורך כל שנותיו בפרקליטות. ושופטי בגץ הם אלה שהדגישו את זה. ואין חולק, ששופטי בגץ, ששמעו דברים מאוד תקיפים מטעמה של היועצת המשפטית לממשלה, בכל זאת חשבו שלא צריכים למנוע את המינוי, אלא לאפשר לראש הממשלה ולממשלה למנות את עורך דין רועי כחלון כממלא מקום נציב שירות המדינה. אז אני שואל, שתי העובדות האלה כשלעצמן, לא גורמות לך אולי לחשוב שאולי יש כאן יועצת משפטית לעומתית מדי, שחרף העובדה שמדובר בפרקליט מצטיין, וחרף העובדה שאין חולק שבסמכות כרגע, בסמכות הממשלה למנות נציב שירות מדינה, עד שיסדירו בדיוק איך צריך למנות אותו, אז הולכים עם הראש בקיר, ובאמת מנסים לתאר כל בז' כאילו שחור משחור, כי תראה אפילו אתה חשבת, כאילו שלקחו איזה עבריין, ושמו אותו ממלא מקום נציב שירות המדינה, בא בשעה ששופטי בגץ הדגישו שמדובר בפרקליט מצטיין.
בסדר, זה לא אומר, א', קודם כל מחפשים מישהו שמתאים לתפקיד. לא יכולים לקחת כל פרקליט, כן, שלא יודע במתעסק במה, שיהיה נציב שירות המדינה, הוא חייב שיהיה לו רזומה, בעניין של ניהול, יש פה מאות אלפי, אם לא מיליוני עובדים, עובדי מדינה, שזה יהיה תחת הידיים שלו, והוא צריך להגיע לעניין הזה שוועדה מסודרת תבחר בו. מה שקרה, שראש הממשלה לקח לו סמכויות לעצמו, בחר לו את הבן אדם שלו, אותו דבר היה יכול לבחור עורך דין אני יודע מה, עורך דין שמטפל במשפחה, את ברדוגו, שיהיה שם היועץ של, כאילו, נציב שירות המדינה. אז אני אומר, אני שם את כל יהבי ואת כל אמונתי ביועצת המשפטית הזאת, אני אומר לך שגם אם היית ימין, אם הייתי ימין, אני מרכז בעיקרון, אם הייתי ימין, חשוב לי המדינה, חשוב לי אנשים הנכונים שישרתו פה את העם, וכרגע מנסים לעשות כאוס עם כל הבחירה של אנשים שהם לא מה שנקרא בלתי קישוריים מבחינת התפקיד שלהם, וכל העסק הזה יכול לקרות. ויפול עלינו, על האזרחים.
100% אביב, תודה רבה שטלפנת.
תודה לך.
ביי ביי. כן, מי איתנו?
יוסי בחולון, שלום גיא.
שלום יוסי, בבקשה.
אני הייתי רוצה לדבר על הצוותי מסע ומתן של השבים, של החטופים.
כן.
משפט אחד, רק לפני שאני אדבר על הנושא עצמו. אין לי טיפת ביקורת על היכולת המבצעית, על היכולת הצבאית של הצוותי מסע ומתן האלה. קטונתי מלהגיד עליהם מילה אחת, מבחינה צבאית ויכולות לעמוד באש בשדה הקרב. רק אני חושב שהיכולות שלהם במסע ומתן הן קצת לוקות בחסר, ועכשיו אנחנו עושים בדיוק את אותו דבר. אני הייתי לוקח לצוות מסע ומתן הזה איזה כמה קצינים בכירים דרוזים ונותן להם את המסע ומתן, כי עד היום יש לנו גופה אחת בעזה ועוד גופה ששוחררה לפני כמה חודשים או כמה שבועות, וכשלקחו לדרוזים גופה אחת אחרי 24 שעות שמו אותה במחסום בג'אלמה והחזירו אותה, כי הם יודעים לדבר את השפה של המזרח התיכון, מה שפה אנחנו לא כל כך יודעים לדבר את השפה הזו.
הבנתי. אז אתה למשל סבור, אולי בכלל, הפיקוד הבכיר של צה"ל יהיה מורכב רובו ככולו בקצינים דרוזים, כי הם יודעים איך לדבר את השפה של המזרח התיכון, והמזרח התיכון לא צפו להשתנות, יוסיפו לדבר בה את אותה השפה. אז אתה אומר להדיר את היהודים מתפקידי, אבל זה משתמע מהדברים שלך. אם אתה סבור שהדרוזים בשל העובדה שהם שפתם היא גם השפה הערבית, והם תרתי משמע מבינים את השפה במזרח התיכון, והם צריכים לנהל מסע ומתן, אז הם צריכים גם לקיים את הדיאלוג עם הרשות הפלסטינית, והם גם מבינים איך מדברים. הרי אתה לא התכוונת ללבל השטוח של יודעים לדבר ערבית. אתה אומר, הם מבינים את השפה של המזרח התיכון. אז איך יכול להיות שראש הבק לא יכיר את השפה של המזרח התיכון, או ראש מוסד, או אלוף פיקוד?
לא זה מה שאמרתי. אמרתי מרוסיה את הדברים, ואמרתי שאין לי טיפת ביקורת על היכולות הקרביות שלהם, ואני הייתי לוקח לכל תפקיד את האדם המתאים לו. כשכואבות לי השיניים אני הולך לרופא שיניים, לא לאורתופד, וכשכואבות למישהו הרגליים הוא הולך לאורתופד ולא לרופא שיניים. זה מה שהתכוונתי להגיד. עכשיו, אתה יודע מה, אני מוכן לקבל את התזה שלך, אבל
אין לי תזה, אני מנסה להבין מה התזה שלך.
התזה שלי אומר של מסע ומתן עם ערבים צריך לדעת לדבר ערבית, לא ברמה של שפה,
טוב,
לא ברמה
100% של יוסי, הבנתי, ברמה של הבנתי, של הבנתי. טוב יוסי, תודה. 100% נמשיך. מי איתנו?
הנה, עכשיו אתה שומע אותי טוב?
מעולה,
יופי. אז אני משתדלת לא לזוז מהמקום הזה.
אל תזוזי מילימטר.
טוב,
זה הכי טוב שהיה לנו.
טוב,
כן, עם מי אני מדבר, בבקשה?
שלום וברכה, אתה מדבר עם אורית קמחי, אמא של כליל זיכרונו לברכה, שנהרג באסון הבולען בקרמי יוסף בבריכה, לפני שנתיים וחצי.
וואה, אסון נורא, נורא, מחריד. כן, אורית.
אסון מחריד, נכון.
מפנת, כן.
תודה שאתם מדברים איתי.
בבקשה, אורית.
אני רציתי לעדכן שהפרקליטות סוגרת על עונש ממש ממש בזוי של 9 חודשים של עבודות שירות, אחרי שהיה בעצם הסכם מאחורי גבינו, אם אני יכולה לקרוא לזה ככה, בין הפרקליטות לבין הסנגור של הנאשמים, ואנחנו בשום אופן לא נקבל את העונש הזה.
רגע, וסוגרים את התיק נגד האישה, נכון?
וכן, האישה לא תואשם בכלל, מסיבה שלא ברורה לי.
אורית, אז רגע, אני רק רוצה להזכיר למאזינים במה מדובר.
בבקשה.
איך קוראים לבן שלך?
כליל קמחי, זכרונו לברכה.
כליל קמחי, והוא היה בצימר, נכון?
לא, הוא היה באירוע של חברה שהוא היה יועץ שלה, ביום גיבוש.
איפה זה היה? הזאת. איפה זה היה?
בקרמי יוסף, בבריכה של, כן.
ואז
של מוכלים.
ובמהלך הבילוי בבריכה נפער בולען.
נכון.
והוא נכון. מת כתוצאה מטביעה בבולען. נכון. אסון מחריד.
נכון, הוא נשאב אל מוטו בטרגדיה הנוראית הזאת.
בן כמה הוא היה הבן שלך?
32.
בעל משפחה?
לא. רווק מאושר ומוכשר.
כן, וכשהתחילה חקירת המשטרה, אם אני זוכר, את יודעת, הרי לא התכוננתי לשיחה הזאת, אבל אז התברר שאין היתר לבריכה הזאת.
נכון, לא רק זה, הבריכה נבנתה ללא היתר, העסק הוקם ללא רישיון, והופעל ללא רישיון במשך שנים. בנוסף, הם ידעו שהבריכה תקולה, היה בודק, הם ראו שהבריכה מאבדת מים, ובמקום לקרוא למישהו מקצועי ולתקן אותה, הם רצו לחסוך כסף, תקנו את זה לבד, וככה זה קרה.
כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך.
טרגדיה על טרגדיה, כן.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כי אני אגיד לך בכנות, אני עובד מול המשטרה ומול הפרקליטות הרבה מאוד שנים, עוד מעט 30 שנה.
רגע, עכשיו שאני אבין רגע, עם מי אני מדברת?
עם גיא פלג.
גיא האגדי. אני לא יכולתי להתפלל למשהו יותר טוב, כי אני חיפשתי היום את הטלפון שלך, אתה לא מאמין לי.
כן מאמין, אבל אני מקווה שאני לא אכזב אותך.
אני יודעת בדיוק מי אתה.
כן, תודה.
לאכזב אותי לא תאכזב כבר מעצם זה שדיברת איתי.
אבל אורית, באמת, עכשיו אני באמת רוצה להבין את העניין, כי אני אגיד לך ככה. אני, שוב, יש יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי אני מכיר את הפרקליטות כארגון מאוד רציני, וארגון שרגיש לקורבנות ובני המשפחה שלהם, ויש גם הוראה בחוק שמחייבת את הפרקליטות, כן. לפני שחותמים על הסדר טיעון, נכון. לשמוע, רגע, אורית, את יודעת, המאזינים אולי לא מכירים את זה, ולכן אני טיפה אעריך גם בדברים שאת מכירה.
בבקשה.
אבל
בבקשה.
על פי חוק נפגעי עבירה, פרקליטות מחויבת, להציג הסדר טיעון שנרקם עם הקורבן או משפחת הקורבן, לשמוע את עמדתו, לא חייבים לקבל את עמדתו, אבל לשמוע את עמדתו. ועל רקע זה אני שואל אותך, כשאת נפגשת עם התובעים בתיק, והם אמרו לך, תראי אורית, אנחנו הלכנו לגישור, ואנחנו עומדים לעשות את ההסכם הזה והזה, איך הם הסבירו את ההסדר, שהוא לכל הדעות הסדר מקל מאוד, נוכח מה שאת מספרת?
נכון, אז קודם כל אתה מאוד מדייק בדבריך, אחרי שהעסקה הועלתה, כשלחו לי בוואטסאפ את ההודעה שזאת העסקה וככה, זה העונש, ביקשו ממני משהו שנקרא עמדה, זאת אומרת את דעתי.
כן.
שלחתי להם את עמדתי, שהייתה מאוד נחרצת שאני ובני משפחתי לא מקבלים את קלות העונש בשום מצב, כמובן שנימקתי את זה ב-1, 2, 3, 4, והתשובה היא בעצם שהם שמעו את עמדתי, ומעבר לשורת...
אבל איך הם נימקו את זה? איך הם נימקו? איך הם נימקו שהם מוותרים על רכיב של מאסר בפועל? אבל הם לא הסבירו לך, הרי את שאלת אותם, איך הגעתם למספר הזה? מדוע החלטתם לסגור את התיק כנגד האישה? איך אתם מנמקים את זה? מה הם אמרו?
אז אני אסביר לך בדיוק. קודם כל, מהדיונים שהיו שם בעצם בעסקת טיעון שיש גישור פלילי, אנחנו מוצאים מהאולם, לא נתנו לנו להישאר באולם.
אוקיי.
אז אני לא יודעת בדיוק מה...
אבל מה אמרו לכם? מה אמרו לכם?
שהאישה, אני לא יודעת אם אפילו מותר לי להגיד את זה בשידור, היא לא תקבל עונש כי יש בעיה עם הבן. מה זה בן? הבן הוא בן 42, אני לא יודעת מה הבעיה. אז אני לא רוצה להגיד דברים שהם לא okay. נכונים.
והאבא?
לגבי הגבר, שהוא בן אדם בן 70. אז מה, אז לבן אדם בן 70 מותר להרוג ולעשות את כל הדברים האלה? אנשים מבוגרים ממנו יושבו בכלא. כולל קצב, כולל אולמרט, אני לא רוצה אפילו לנקוב בעוד שמות. למי מותר בגיל 70 לעשות מה שהוא רוצה? האם הגיל זה פונקציה? חוץ מזה, אם זה היה קורה 10 דקות קודם, היה לנו את ורסאי מספר 2, כי היו שם 50-60 איש באירוע. הם בדיוק יצאו לאכול. החוסר מזל של כליל היה שהוא נשאר עוד כמה דקות. הוא ועוד בחור נשאבו. הבחור השני ניצל בנס כי הוא היה השני. אבל מה הקשר בין הטיעונים לבין העונש? לי לא ברור, ואני מקווה שמחר פרקליטת המחוז תסביר לי, כי זה מה שהצלחתי להשיג, פגישה עם פרקליטת המחוז.
כן, אבל זה, ביום חמישי אמורים להציג את זה בבית המשפט כבר.
לא, זה נדחה ל-25 לפברואר, מחר יש לי פגישה בפרקליטות, עם פרקליטת מחוז מרכז, רחל אבלס.
כן. טוב, מה אני אגיד לך, שוב, מבלי להכיר את הפרטים לאשורם, על פניו זה נראה לי הסדר לא סביר, קל מאוד וודאי קל מדי נוכח הנסיבות הטרגיות של האירוע, ואני מסכים איתך ומודה לך שאת בחרת לטלפן.
אני מודה לך ששיתפת את מי ששמע ושפנית אליי, אני מאוד מקווה שהציבור יבין שהיום זה קרה לי ומחר זה קורה למישהו אחר. ומה שווים החיים של בן אדם? 9 חודשי עבודות שירות, זה פשוט ביזיון. לדעתי, ביזיון. וזה מה שאני הולכת להגיד גם מחר בפרקליטות.
אני מסכים.
וכל נפגעי עבירה שקורה להם דברים דומים, שידעו שזה מה שקורה. עושים לך איזה משהו, איזה מערוף מאחורי הגב, ומוכרים אותך בעסקת טיעון.
נורא.
זה המצב.
כן, אבל אני מוכרח לחזור ולומר שאני לא מתרשם שזאת ההתנהלות הקבועה של הפרקליטות.
אני לא אומרת, אני יכולה לדבר על המקרה שלי.
בדיוק, אנחנו מדברים על המקרה שלך ועל ההתרשמות שלך.
נכון.
טוב, תודה רבה לך שוב.
אני מודה לך מאוד, גיא, ימים טובים.
הלוואי.
תודה רבה לך ולכל עם ישראל.
ביי,
ביי. תודה.
כן, שיחה קשה. מי איתנו?
אני עודד, מתל אביב שוב.
היי עודד, מה שלומך?
אהלן, בסדר, מקווה שגם אתה.
בבקשה.
רציתי להגיד דבר כזה, תראה, צריך להתחבר לשיחות הקודמות שהיו לך בימים האחרונים לא מעט, על האמון הציבור בעצם במערכת המשפט. והאחוזים שמסתובבים סביב הנתון הזה. אני קודם שמעתי בחדשות, לא יודע אם אתה תשמח שאני אשאל אותך על זה, אבל שמעתי בחדשות בעצם שבג"ץ עכשיו הוציא פסק דין בעניין שאתה טיפלת בו, איך קוראים לזה? שדה תימן, משהו, מחנה, כן, משהו כזה.
נו.
עכשיו, הייתה עתירה שהפצרית מינתה את סגנה לבדוק את כל העניין.
לא את כל העניין, את עניין ההדלפה. כל העניין, אני רק מזכיר...
לא, סליחה, התבטאתי לא נכון.
רגע, עודד, אז אני אסביר. בעניין שדה תימן יש כמה הליכים שהם מקבילים, לא מצטלבים. יש חקירה שהתנהלה והודעת שימוע על כוונה להגיש כתבי אישום חמורים מאוד כנגד אנשי מילואים שעל פי החשד התעללו התעללות קשה, בין היתר הדברים שכבר דיברנו בהם לא פעם.
נכון.
זה מסלול אחד. יש מסלול נוסף שזאת חקירה שהתחילה, לא התחילה, בעניינם של הספסוף, שהונהג על ידי חברי כנסת, שפרצו לבסיסי צהל, גם בשדה תימן, וגם בבתי הדין הצבאיים, וניסו לסכל ולפגוע בפעולות חקירה ובדיוני בית משפט, זה אירוע שני, ויש אירוע שלישי, שזו דרישה לפתוח בחקירה, כדי לגלות מי הדליף לי את הסרטון, או את הסרטונים, את הסרטון ש... עליו בין היתר מבסס את התביעה הצבאית, את החשד כנגד הלוחמים. אז אתה מתייחס עכשיו
נכון,
רק לאירוע הזה של החקירה בעניין ההדלפה. בבקשה.
נכון.
אוקיי.
ואני אומר, תראה, יש הרבה דברים ונוגע גם בדבר הזה. אני לא יודע, הכל חוקי הרי, מה שהבג"ץ קובע זה גם... פסק דין, אין מה להתווכח עליהם. אבל אני אומר, יש דברים שהנראות שלהם היא לא מדברת טוב לציבור, אתה מבין?
כן.
נגיד, אומרים לך הפצרית, עכשיו, אני לא בתוך העניין שאני יודע פרטי פרטים, מי חקר, למה חקר, איך חקר, מי הדליף, כל הסיפורים שאתה אמרת אותם עכשיו, אני מוסיף עליהם. אבל בגדול, כשבן אדם ממנה את הסגן שלו, לבדוק את הנושא שמסתובב שמה, לדעתי מה שאני שומע, יש בזה טעם לפגם, ואחר כך באים ואומרים, הציבור, אין לציבור אמון. עכשיו, תוך כדי שאני מדבר איתך על זה, אני פתאום נזכר בעניין הרוגלות.
רגע, 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 שנייה, אתה עברת נושא, אז אני רוצה להתייחס למה שאמרת, מה שאמרת עכשיו. שוב, עשית מישמש בין הדברים.
למה?
אני אסביר. כי כשמדברים על אמון הציבור במערכת המשפט, צריכים להבדיל בין אמור הציבור בפרקליטות, הפרקליטות שמגישה כתבי אישום, במקרה הזה הפרקליטות הצבאית שניהלה את החקירה,
okay.
לבין בתי המשפט, כי כפי שאתה ואני ודאי יודעים וגם המאזינים, בבית משפט יש בית משפט, ויש שני צדדים, יש את המדינה, אלה התובעים, או במקרה הזה הפרקליטות הצבאית, או במקרה של במקרים שעוסקים במי שאינם חיילים, זאת הפרקליטות הרגילה, והצד האחר זה הסנגורים. אז אתה עשית בלבול עכשיו, בין אמון, כשאומרים, בודקים את אמון הציבור במערכת המשפט, מתכוונים אמון הציבור בבתי המשפט, ולא אמון הציבור בפרקליטות. כי עכשיו אתה באת בדברים, והייתה לך ביקורת על זה שהפצרית, והיא לא חלק ממערכת המשפט שאליה מתכוונים, הפצרית מינתה את הסגן שלה. עכשיו אני אגיד לך, תראה, אתה גם מאזין קבוע וגם אדם אינטליגנטי. אתה הרי מבין שאני לא יכול להתייחס, וזה יהיה גם לא אגון, וודאי שיהיה משום ניגוד עניינים, שאני אתייחס מי צריך לחקור, אם בכלל, הדלפה של גורם כזה או אחר אליי. אז למה אתה מעלה את הדבר הזה? כי מה, אתה רוצה לשחק, מה שנקרא, לשחק עם עצמך? אתה הרי מבין שאני לא יכול להביע דעה. כי נניח ואני חושב, נגיד, רגע, נגיד ואני חושב שיש טעם לפגם שממנים...
לא תגיד לי, נכון.
לא רק שלא יגיד.
אסור לך להגיד.
נגיד ואני חושב שיש טעם לפגם, אז אני יכול להתבטא בעניין הזה כדי לתמרץ חקירה נגד מקור שלי. או הצד האחר, או הצד האחר. נגיד ואני חושב שזה בסדר, אז המאזין הסביר יחשוב שאני מתבטא באופן, נקרא לזה, חף מאינטרס. ברור, אני רוצה להגן על המקור שלי. אני חושב שהמקור שלי עשה מעשה אמיץ, ואני חושב שהמקור שלי פעל מטעמים, נקרא לזה, טעמים ערכיים, אחרי שהוא הבין שיש אספסוף מסוכן, שמונג על ידי חברי כנסת, שמבקש לפוצץ ולמנוע הליך משפטי חשוב, ולכן אני לא יכול פה להתבטא בחופשיות
אבל
בהקשר
אבל
הזה.
אבל תן לי, אוקיי, הבנתי. לא, עוד פעם, בזה אמרתי בהתחלה, אבל אני רוצה להגיד לך, לא נעים לי כל פעם, אתה לוקח אותי למקום שאני לא הייתי בו בכלל. אני מדבר על פסק דין שהבגץ הוציא. עזוב אותך פה בדבר הזה. אני מדבר על פסק דין שהבגץ הוציא, ואני בתור אזרח, שאתה אומר שאני גם אינטליגנטי, יש הרבה יותר ממני ואחרים כאלה ואחרים. אתה אומר, רגע, מה זה נורמלי? אני לא אומר לך, תגיד לי דעה, לא ביקשתי ממך דעה על שום דבר, אבל אני...
לא, 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 זה לא הולך ככה, עודד, כי אתה יודע, מה הכוונה לא ביקשתי? תראה, התוכנית פה, במיטבה, תראה, יש מקרים שאנשים עולים לשידור, ואו לא מעניין אותי, או אני חושב שהדברים לא ראויים להתייחסות, אבל בסך הכל התוכנית הזאת בנויה על דיאלוג, אז אתה מראש בוחר נושא, שאתה יודע שאני לא יכול להתייחס אליו, מתוך מה ההנחה, שאתה תשחק לבד על המגרש, נכון?
לא.
אז למה אתה מעלה נושא שאתה יודע מראש, שיש לך הערה והערה היא חשובה?
אני מדברת
בשביל
דין של הבגץ, בונו של עולם, מה אתה רוצה?
יאללה, עודד, כמה משפטים לסיום ונתקדם. כן, בבקשה.
אתה רואה, אתה...
בבקשה, עודד.
אפשר להתווכח, אני לא מנסה לריב איתך שום דבר. אני מנסה לדבר על פסקי דין שהבגץ הוציא, ונדבר על אמון הציבור.
בבקשה.
למשל, כשאני רואה שאתה בכזה... קלות מקבל את העניין הזה של השופט תמית, אתה מבין, ודברים אחרים. עכשיו אתה תגיד שאני עובר נושא. אני לא עובר נושא, כי כל הדברים קשורים אחד בשני.
טוב, עודד, אז אני אגיד לך ככה, תראה. בקשר לשופט תמית...
אבל אתה לא נותן לי משפט נוסף
להגיד. טוב, תגיד משפט נוסף ונסיים.
לא, לא, תגיד.
לא, 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 לא. לא, לא, לא. בבקשה, משפט נוסף, אני אצא לפרסומות, בבקשה.
אבל למה ישר פרסומות ולהוריד אותי? תן לי רגע להגיד את מה שאני אומר.
עודד, תראה, התכסיס הזה שאתה מותח ומותח כל שיחה, ותמיד מלין למה אתה מוריד אותי.
אתה דיברת כל הזמן, בונו של עולם.
עודד, אז אני נסוג אחורה, ונותן לך בלי הגבלה, להתבטא ולנעול את השיחה בינינו, באופן שאתה תמצא לנכון, ובאורך סביר. צא לדרך, קח את הזמן, ותתבטא כאוות נפשיך. בבקשה, עודד.
לא, כאוות נפשי, זה יהיה הרבה מדי. אבל לא, אני אומר, נגיד הסיפור של השופט עמית, אוקיי? אז כשאני מדבר עם אנשים ומנסה לשאול מה קורה, מה זה, אומרים חד משמעית, הבן אדם פעל בניגוד עניינים ולא דיווח על זה. אז או למשל בעניין הזה של גלנט, אז אתה אומר, מה, רק 15 מטר, נו באמת, אתה מבין? עכשיו, הוא הכהן, הוא... אתה אומר משהו? לא שמעתי.
לא, לא, אני מקשיב,
הוא אומר, רוב קשיב. הוא, 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 הוא צריך להיות, אתה יודע, אני מתפלל כל הזמן, אני אומר לחברים, הלוואי, הלוואי לאלוהים, שהיינו אומרים שהכל בסדר גמור, אבל כשאתה רואה דברים כאלה שמאוד מאוד צורמים, ומסדרים אותם כאילו כלום, אחרי יום יומיים, הנה היום, אגב, אני רוצה גם אם כבר מדברים במשפט אחרון, לתקן לך טעות, אתה אמרת שיריב לוין כינס את הוועדה ובחרו את השופט, זה אמרת בפעם האחרונה, וזה לא נכון.
נכון.
זה לא נכון.
זה נכון.
מה נכון?
הסמכות לכנס את הוועדה היא רק של שר המשפטים.
נכון, אבל הוא
רגע,
לא כינס.
הוא כינס, הוא הציל את הסמכות לכנס למנהל בתי המשפט, אבל זה נקרא שהוא כינס. תודה עודד.
אני לא רוצה
לה... 100%, תודה רבה לך, אנחנו נצא לפרסומות. כן, חזרנו, מי איתנו?
שלום, מדבר יוסי.
כן, יוסי, מאיפה?
אני מאזור המרכז.
כן, בבקשה יוסי.
יופי, הגיע הזמן פעם אחת ולתמיד לנפץ את כל הנושא הזה של הגיוס חרדים לצבא. הגיע הזמן פעם אחת. אני יודע שזה יישמע רע, אבל זאת המציאות. שום חרדי לא הולך להתגייס לצבא. והסיבה ששום חרדי לא הולך להתגייס לצבא זה מסיבה אחת. המפלגות החרדיות אינן ציוניות. הרב שח שהוא בעצם המוביל הראשי בכל הנושא הזה של גיוסים, שבעצם של כל היצירה הזאת שנקראת יהדות התורה וכל הדברים האלה, הוא אמר זאת במורש, הוא אמר, אגב, זאת אחת הסיבות שהוא אף פעם לא שלח שרים, תמיד הוא שלח שתדלנים, קרא לזה שתדלנים. למה? בגדר של להציל מן הארי ומן הדוב ומן הברדלת, הגדרה בגמרא. והגיע הזמן שהציבור הכללי, החילוני, הדתי-לאומי, לא משנה מה, יפנים את זה שהמפלגות החרדיות אינן ציוניות. עכשיו, בגלל שאינן ציוניות ואינן חלק מהמשחק הציוני, הם גם לא ירגישו שום סיבה ללכת להתגייס לצבא.
יוסי, תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. אני ארשה לעצמי לרדד טיפה את השיח ולדמות את השירות בצבא כמו תשלום שאתה משלם בסופר. תראה, המדינה הזאת עולה בשנה ב-X בחורים צעירים שנופלים על הגנתה. אף אחד לא יכול לאכול חינם, לקחת מצרכים בלי לשלם. מי שחי במדינה הזאת ורוצה לחיות בביטחון, בין שהוא מאמין בערכים של המדינה ובין שלא, זה לא אמור להיות נתון לשיקול דעתו. אני למשל, בהקשר אחר, אני חושב שהמס שאני משלם הוא לא הוגן ולא צודק, ואני לא מסכים איתו, ואני לא חושב שהמדינה צריכה לגבות ממני שיעור כזה של מס, אני מתנגד לזה בכל נפשי. אני חושב שזאת חוצפה, אבל זה בכלל לא נתון לשיקול דעתי. אני אזרח במדינה, אני מקבל שירותים מהמדינה, שירותים של ביטחון וחינוך ובריאות וכיוצא בזה, וזה המחיר שהמדינה גובה ממני כדי לחיות כאן. אם אני לא רוצה לשלם את שיעור המס הזה, כי אני לא מרוצה מהתמורה, או מהרמה של התמורה, או אני לא מסכים מהאופן שבו מחלקים את התקציב, או אני לא מזדהה עם הערכים של המדינה, אני יכול לא לחיות פה. אני אדם חופשי, אני אזרח העולם, אני יכול ללכת למקום שאני אחשוב שמתנהלים שם באופן יותר אגון, באופן יותר צודק, באופן יותר שוויוני. המדינה הזאת עולה בשירות צבאי חובה לכל אזרח, והיא עולה ב-X תשלומים שהממשלה קובעת שאתה נדרש לשלם אותם. ולשאלה אם אתה מסכים או לא מסכים היא בכלל לא שאלה שבאה בחשבון. השאלת ההסכמה שלך יכולה לבוא לידי ביטוי בבחירות. אתה יכול להצביע עבור מפלגה שתחליט שאנחנו יכולים לחיות כאן בלי צבא בכלל, ואז יכול להיות שהחרדים גם
לא ישרתו. אבל אני אשאל אותך שאלה.
מה זה מעניין אם החרדים ציונים או לא ציונים? הם רוצים לחיות כאן, זה המחיר, זה המחיר, אתה מבין? זה המחיר.
אבל אני אשאל אותך שאלה.
כן.
היא אמורה בעצם להדעד לכל אדם. תגיד לי, אם עכשיו אתה תשלח את בניך לבית ספר שמלמדים שם ומחנכים שם
על התפיסה הפשיסטית, תפיסה הקומוניסטית. ולא רק שמלמדים שם על התפיסה הקומוניסטית, אלא אותה מדינה, אותו בית ספר ממומן על ידי המדינה. ממומן על ידי המדינה. אתה תוכל אחר כך לבוא לילד שלך ולהגיד לו, תקשיב, אתה לא יכול להיות פשיסט, אתה לא יכול להיות קומוניסט. הוא יגיד לך,
יוסי, אני עונה לך באותה מידה, באותו הקשר.
כן.
תראה, שמורה לי הזכות לא לחיות במדינה. שמורה לי הזכות לחיות במקום אחר, ששם יש מערכת חינוך שמוצאת חן בעיניי. בנסיבות...
כן, אבל המדינה מממנת מערכת חינוך שמדברת נגדה. מה אתה רוצה?
נכון.
אחר כך אתה בא בטענות לילדים האלה ואומר להם למה אתם לא מתגייסים? הם חלק מהתהליך.
אני לא בא בטענות לאף אחד. אני אומר פשוט, באופן פשוט, צריכים לשלם בקופה. זה המחיר. 3 שנות שירות לגבר, 2 לאישה, בין שאתה רוצה ובין שאתה לא רוצה. אני, מכיוון שהבן שלי רק התגייס, אז אני אמרתי לו, תראה, עדיף, עדיף. יש באופן גס 2 אפשרויות. יש אפשרות אחת שאתה תנסה להעביר את הזמן, ויש אפשרות לצק את תוכן, לתת את המקסימום, לחשוב שאתה תורם, ולעשות כל שביכולתך כדי לתרום. אבל בסוף, בין שאתה כך ובין שאתה אחרת, יש לך חובה. אתה צריך לשלם בסופר. זה הכל. בסוף אתה צריך לשלם. כשם שאתה משלם על מזון, כשם שאתה משלם על בריאות, כשם שאתה משלם על רווחה, ככה אתה צריך לשלם על ביטחון. כשאתה משלם על ביטחון, אתה משלם במיסים שלך עבור המשטרה, ומשלם בימי השירות שלך, שירות החובה ושירות המילואים. זה הכל. חברה חפצת חיים, בוודאי חברה שנלחמת על חייה, אין לה פריבילגיה להגיד, אלה לא בא להם, כי זה מטעמי מצפון, וזה מטעמים שהרב אמר לו, זה המחיר. יש קהילות יהודיות בהרבה מקומות בעולם, אפשר לנסוע לגור במנהטן, ושם יש קהילה חרדית, ושם לא חייבים להתגייס לצבא. מי שחי כאן ורוצה ביטחון, צריך לשמור על הגדר. תודה, יוסי. יש לנו מעט זמן, אבל אנחנו ננסה בכל זאת לעלות עוד מאזין, מקסימום נמשיך בשעה הבאה. מי איתנו?
שלום, דבר ארז, מגני תקווה.
כן, ארז, בבקשה.
רציתי לדבר על הוועדת משמעת ביום רביעי של מכבי חיפה.
כן, בבקשה. נמשיך איתך בשעה הבאה, מעניינת אותי השיחה, כבר הנושא הזה שטיפה נותן מזור לנפש. כן, בבקשה, ארז.
אוקיי. לפי דעתי, המשטרה נכשלה פעמיים בהבטחה של המשחק הזה. בפעם הראשונה היא נכשלה, שהיא הלכה על האוהדים על ניצחון מוחלט, לקחו להם את הטופים, את הדגלים, את כל ה... היו שם איזה 100 עצורים, ובפעם השנייה היא נכשלה כשמגיע השופט והמשקיף של המשחק, ואומר שצריך להמשיך את המשחק, והמשטרה מחליטה שהיא עוצרת את המשחק. אני חושב שזה נקודה, לפי דעתי צריך להיות משחק חוזר, אולי הפחתה של נקודות, כאילו, כמובן, הפחתה אולי של נקודות, אבל לעשות משחק חוזר.
ארז, תשמע, אני מבין שאתה גם אוהד של מכבי חיפה, וגם היית באצטדיון והכל. עכשיו אני שואל אותך ברצינות, תראה.
אני, את האמת, לא הייתי באצטדיון, אני...
אז אולי ראית תמונות, תראה.
ראיתי מהטלוויזיה, וראיתי את המשחק האחרון, והאווירה הייתה כמו...
כן, אז רגע, אז תראה. אז בוא אני אשאל אותך שאלה, ותענה לי עליה אחרי החדשות. תראה, 4 או 5 פעמים, אני לא זוכר. מכבי תל אביב תקפו לכיוון היציע הצפוני, זרקו את הנורים האלה, כשפעמיים הם פגעו בשוער שלנו, כיוף, ובמקרה אחד גם בשוטר. כך אני זוכר. עכשיו אני שואל אותך, אילו אתה לא עולה לשיחות בטלות ברדיו, אלא האחריות על ביטחונם של השחקנים והשוטרים והצופים היא על כתפיך. כשאתה יודע שמכבי תל אביב, במחצית השנייה, אמורה לתקוף כשגבה ליציע הצפוני. האם אתה באופן אמיתי חושב שבתנאים שהיו באצטדיון באותה שבת, האם ניתן היה להבטיח את ביטחונם של שחקני מכבי תל אביב או השוער שלהם כשגבו צמוד ליציע הצפוני? תחשוב על זה. אנחנו נהיה כאן גם אחרי החדשות.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, גיא פלג.
...
כן, חזרנו. שעה שנייה עם הכותרת שהותרה לפרסום ממש עכשיו על נפילתם של שני לוחמי צהל שנהרגו בפיגוע הירי בבקעה. אנחנו מיד נחזור למהלכה של התוכנית, אבל עוד קודם לכן, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב ו-103, שלום אבי.
כן, שלום לכם, אנחנו נמצאים פה במחסום תייסיר, אותו פרסום שבפיגוע הבוקר נהרגו שני לוחמי צה"ל מגדוד 8211, זה גדוד מילואים. אחד השמות שהותר לפרסום הוא רס"מ עופר יוגב, שנהרג בפיגוע הזה הבוקר. מה שאנחנו יודעים כרגע, שמחבל מצליח להגיע כנראה מאזור הוואדי של אזור חמאם אל מליח, מי שמכיר את האזור, הוא מגיע אל המחסום, הוא עורב לחיילים מחוץ למחסום, מחוץ ל...
הוא הגיע כבר בלילה, נכון? הוא הרב?
בלילה, הוא מתמקם ממש בכניסה לפילבוקס, למתחם של הפילבוקס, שצמוד למחסום. בשעה 6 בבוקר החיילים אמורים לפתוח את המחסום ולבצע תנועה של תושבים מהכפר תייסיר וטובס לכיוון כביש 90. מסיבה שלא ברורה לנו כרגע, מדוע הצהל לא עשה פתיחת ציר לפתיחה של המחסום ושל הפתיחה של הפתיחה.
לא, אבי, לא שומעים טוב.
אז מה שכרגע שלא מבינים, מדוע הצהל לא ביצע, הכוח חיצוני, פתיחת
אבי, זה לא הולך. תודה רבה אבי, אנחנו לא יכולים להמשיך, פשוט הקו מאוד מאוד משובש. רק נאמר שגם הנופלים וגם הפצועים בפיגוע הזה הם לוחמי מילואים, כשרב סמל במילואים עופר יונג הוא בן 39 מתל אביב, והוא אחד מבין שני לוחמי צהל שנהרגו הבוקר בפיגוע קשה בבקעה. מחבל התגנב בלילה, ערב ללוחמים, הם ירו מתוך החדרים, זה התחקיר הראשוני, 10 נפגעו, 2 נפצעו אנוש, וכאמור מתו מפצעיהם בהמשך. כשניתן יהיה, ייתכן ונביא את אבי אשכנזי פעם נוספת כדי שיוסיף פרטים. על כל פנים, את התוכנית שלנו עורך יואב כהן, סתיו קורנס לצידי על השידור, ברדיו צפון 104.5 שם בני הלפרין, בדיגיטל אלון גבאי ואליעזר בן יהודה, הטלפון שלנו 055-2-103-103, הוואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו חתמנו את השעה הקודמת בשיחה עם ארז מגני תקווה בענייני מכבי חיפה, אני מרגיש שזה מעבר חד מדי, ולכן אנחנו נשמור את ארז אם הוא ירסקים לשלב יותר מתקדם בתוכנית, ואנחנו נוותר על שיחת הכדורגל בשעה הקשה הזאת, עם הידיעה הקשה הזאת שהותרה לפרסום, ונדבר עם מאזינים בנושאים אחרים. מי איתנו, בבקשה?
הלו.
כן.
שלום לך, שלום לכם, פעם דיברתי איתך.
עם מי אני מדבר, בבקשה?
שמי אלכס, אלכס מאזור המרכז.
כן, בבקשה אלכס, מה אמרת?
שמעתי כרגע את החדשות, ואני אשתמש בהם כדי להשמיע את מה שיש לי לומר. אני באתי לדבר על השסע והשנאה העמוקה, אני לא מחדש הרבה, השנאה העמוקה שקיימת בהם, ואני לא צעיר. באמת, אחד ההרוגים הוא חייל מתל אביב, ואחר לא שמתי לב מאיפה הוא.
לא פרסמו.
לא פרסמו. אז שמעתי את היונג הזה מתל אביב. עכשיו, אני נולדתי במעברה, אני איש מבוגר. נולדתי במעברה, השכנים שלי היו, רובם היו, נדמה לי, ממוצא עיראקי. וחיינו ביחד, כל אחד הלך לדרכו, חלקם עוד ליוו אותי בעיר שאחרי שפינו אותנו, פגשתי את חלקם. היום, אני הייתי עד לאחרונה פעיל מאוד בפייסבוק, פעיל מאוד, וניסיתי איכשהו להגיע לאיזה עמק שווה. לא, יש לי ביקורת על הממשלה, אני לא בדיוק מהמצביעים של הממשלה, והביקורת היא ביקורת עניינית. וכשאני מקבל, אני לא נעלב מי שיורדים עליי, שאני שא, שאני גרמני, כל מיני רוסי וכל מיני כאלה, לא נעלב מזה, זה לא מזיז לי בכלל. אבל אני יודע שאנשים עונים לי לא מתוך תשובה נגד העובדות שאני מציג,
אלכס, אלכס, כן. עד עכשיו אני לא מבין מה אתה, על מה אתה רוצה לדבר.
אני מדבר על זה שאנשים בעצם יורשים את השנאה דרך שדי עם הוריהם, מה זאת אומרת? ההורים שבאו מארצות ערב, מה שנקרא, יוצאי ארצות ערב למיניהם, ממרוקו ועד עיראק וכו', הם חלקם הגדול ספג אפליה. והם הנחילו את זה לילדים, והילדים עד היום, כל מה שאתה, ברגע שאתה מעלה, והם איכשהו נצמדו לנתניהו, וברגע שאתה מעלה ביקורת, יוצאת שנאה מתוכם,
אלכס,
שאני משתמש בכל קורא כדי להוריד את זה. כן.
אני רוצה לשאול אותך. אני מסכים איתך שיש שסע עמוק מאוד בעם. מחד. מאידך, אני רוצה לשתף אותך בשיחה שהייתה לי עם חברי אמנון אברמוביץ' לא מזמן, והוא, וכשאני ככה שיתפתי אותו גם בתחושות הקשות שלי על השנאה בעם ועל הפילוג הקשה, הוא אמר לי, גיא, תראה, אסור שתתבלבל, כי לצד הדברים שאתה מדבר עליהם ובצדק, אני מקווה שאני מצטט את אמנון נכון, היו גם גילויים מאוד מאוד יוצאי דופן של ערבות הדדית ושל עזרה ושל התגייסות. הוא אומר, אל תשכח שכשפרץ האסון הנורא הזה לחיינו, הייתה התייצבות במילואים של 130%. זאת אומרת, אנשים הגיעו מכל כנפות תבל כדי להתגייס, מתוך ערבות הדדית, מתוך רצון להילחם שכם אל שכם. אז אני רוצה גם להגיד את הדברים האלה, כי הדברים האלה, כמו שאמנון מדבר בדרך כלל, הם דברים עמוקים וחכמים, ואסור לנו שנשכח גם את זה, שיש כאן גם דברים יפים, וגם אחדות גדולה, וגם ערבות הדדית מאוד מאוד ייחודית ונדירה. אבל אני רוצה להתקדם איתך הלאה, ולשאול אותך, האם אתה באמת חושב שהשסע העמוק שעליו מדברים בחברה, הוא שסע שהמקור שלו הוא ספרדים אשכנזים, כי אני, בשונה ממך, אני מסכים שיש כאן שסע מאוד מאוד עמוק, אבל אני לא חושב שהשסע הזה הוא אשכנזים ספרדים.
אז אני, תן לי לחלוק על חלק מהדברים שלך. האחדות שהתגלתה אחרי הטבח שהיה בשביעי לעשירי, יש לי שם, אבל אני לא רוצה להלהיט אותו, יש לי שם אחר לטבח הזה. האחדות הזאת, כששניים חוששים לחייהם, הם מתאחדים, אפילו שלאותו הם חלוקים מאוד, ולא יודע מה.
לא יודע, אלה שהגיעו מחול, ולא כולם, אני לא בטוח שבתל אביב חששו לחייהם האנשים, ולא בהרצליה, ואולי גם לא באופרה. לא יודע, אנשים התגייסו להילחם ברצועת עזה.
נכון, אבל יש איום על המדינה, איום על המדינה, בוא, יש לי מחשבות, אני רק אומר... אבל האחדות הזאת, אני חושש לה שהיא תיפרם גם, יגיע מצב, מזה אני חושש, יגיע מצב שיש אנשים שמלבים, משתמשים בזה ואני לא מחדש, משתמשים בשסע הדתי, בטיפוח השנאה, בטיפוח של הכיפוח, שהיום כבר לדעתי לא קיים, אני נשוי ליפיפיית מרוקו, והילדים שלי הם חצי-חצי. אז זה לא קיים, רק שמעודדים את זה, ויש קר פורה, לאותם אנשים, ותראה, אני עוסק במסחר, ויש לי ידידים, אבל ברגע שמגיעים, ברגע שעולה הצד הפוליטי, ועולה איזושהי ביקורת על הממשלה, על ההתנהלות שלה, מיד יוצא הנושא של אשכנזי, אותם אני אומר לך, אותי זה לא מעליב, אבל הטיעון הזה כל כך עלוב, לפעמים אני אומר את זה שזה עלוב, אז כן, נלבים ממני.
100%, תודה אלכס.
זה לא נגמר.
כן, טוב תודה. כן, מי איתנו?
שלום גיא, רונן מאלת.
רונן, בבקשה רונן.
כן. אני רוצה לדבר על דבר שמביא לי בתור אלעתי חיוך. בחירתו של זמיר למטכ"ל הבא שלנו, אלעתי, שלישי במספר.
מה הכוונה שלישי? גם גדי אייזנקוט היה אלעתי.
נכון, ומופז.
זה, לא זכרתי שמופז...
כן, עבר זמן באלעת. ומה עושה את העיר הזאת לעיר ש... יש בה מצוינות כזאת. עכשיו, אני אלעתי, אפשר להגיד מלידה, מגיל שנתיים. דרך אגב, גדי איזנקוט למד בשכבה של אחותי, שהיא גדולה ממני בשנתיים, ואת אשתו חנה היא הייתה איתי בכיתה.
כן, טוב.
אז חושב שאני, כן, רוצה להתייחס אל העובדה ש... מה באמת, מה הישראלים מכירים באילת, אבל מה אילת תורמת בכלל, אתה יודע מה? אני אפתיע אותך על האנושות, כי אני מכיר את זה ממקור ראשון.
כן.
אולי זה יום רעני. עכשיו, אילת היא הייתה מבודדת, אני מדבר על הדור שלי, אני בשנות ה-60 שלי, ואנחנו גדלנו כמין... זה העיר של 15,000 תושבים, מין קיבוץ מורחב. היה כל משפחה ידענו אחד על השני, הכרנו אחד את השני. אנחנו עיר מבודדת, כביש 90 היה כביש כמעט שהיה לא נגיש, היה קשה מאוד לעלות צפונה. נסיעה הייתה עניין של 10 שעות, איזה רכבים היו לנו, כן? אם הרכב היה עובר את עליות זדון, זה כבר היה הצלחה. זאת אומרת, היינו עיר מנותקת. בתור עיר מנותקת, חברה התפתחה כחברה ייחודית. דרך אגב, הישגית, מאוד מאוד הישגית. עכשיו, היא נשנה מגלי הגירה, שקצת מתחבר לשיחה הקודמת שלך, שבאו ממרוקו, אבל נבחרו רק משפחות להגיע לילה, לא בודדים. וגם הייתה תקופה שהייתה מין מושבת עונשים. במקום כאלה פשוט ירדו לאילת. את זה הישראלים מכירים. הם מכירים את הצד הזה של אילת. הם לא מכירים את הצד השני. את הצד שמאילת יצאו גנטיקאים שהיום הייתי איתו בשיחה. כן. שמלמד את כל העולם איך לגדל את אשרי שהוא היה אחד מהיוזמים שלו.
כן. טוב, רונן, הכרת לנו צד אחר של אילת או הזכרת לנו. תודה רבה לך על הדברים.
זה עד כדי כך לא חשוב כדי שתמשיך...
אבל לא אמרתי שזה לא חשוב, אבל עם כל הכבוד, הבנו, למדתי את המשפחתולוגיה שלך,
והזכרת לנו... לא, אני לא
יודעת על הרמטכ"לים גם. כן, הזכרת וחידשת לי, אפילו לא זכרתי שמופז מוצאו מאילת, וזה בהחלט כבוד לעיר שיוצאים... מבניה נעשים רמטכ"לים. הנקודה הזאת ברורה, ואני מתאר לעצמי שיש עוד כמה עילויים בעיר הזאת, זה ברור, ויפה שהדגשת את זה.
משפט אחרון.
בבקשה.
שאלת אותי בזמנו אם קולטים אותך באילת, אז לא קולטים את הרדיו, אבל אנחנו יש כמובן אפליקציות, טלוויזיה וכזה דבר. יש לך מאזין קבוע, שהוא קולגה שלי לעבודה, בשם קישי, מורה דרך, בתימנה, אני מוסר לו דש, הוא מאוד מאוד ישמח לשמוע.
100%, אני בטוח. תמסור לקישי דש. אישי.
עשית אלו את היום.
כן, לא, ומורה דרך, זה נראה לי תמיד אחלה מקצוע. באמת, נכון. הכרת הארץ, ואינטראקציה עם אנשים, וחיבור לנופים, ולצמחייה, ולגיאולוגיה, ולהיסטוריה, חלום.
כן, אני כזה. שמחתי.
יופי, תודה רבה. תודה רבה על ההזנה. תודה. מי איתנו?
רמי מחיפה.
כן, רמי, בבקשה.
קודם כל אני מתחיל בחיוך, אחרי ששמעתי על קיש.
קישי.
קישי, האילתי, להבדיל מקישה במשרד החינוך. אני חשבתי, אני רוצה לדבר...
אוי, מה הזכרת לי אותו? אני מדבר איתך על אנשים שמחוברים לאדמה ולהיסטוריה ולגיאולוגיה ולצומח ונהנים מאינטראקציה עם אנשים, ואתה עכשיו מזכיר לי באותה נשימה את הלקיקן הזה. בטח הוא עמד בבית משפט והתרפס בפני נתניהו, וכשהוא נכנס לפוליטיקה אנשים אמרו, הנה דם חדש בליכוד, פוליטיקה חדשה, טייס קרב לשעבר, אתה יודע, על כל העילה סביב זה, ותראה מה קיבלנו.
נכון, יש לו היסטוריה משפחתית מפוארת, אבל הוא עצמו חדל אישים גמור, וההצטלמות שלו במשפט של ביבי, אני לא יודע אם שמת לב, אבל הוא פעמיים, פעם ראשונה הוא הצטלם, וכולם לא ראו את זה, אבל הוא לא היה בטוח שביבי ראה, אז כבר 5 דקות הוא עשה עוד פעם פעם.
כן, עזוב, 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 זה מביך. טוב, רמי, כן, על מה רצית לדבר?
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אנחנו מדינה ועם שמוצפים במדיה, בלי סוף מדיה, ערוצי טלוויזיה, עיתונים, רדיו, התוכנית שלך, תוכניות דומות וכולי וכולי. אין נושא שלא מדברים עליו, על כל נושא שבעולם חשוב יותר, חשוב פחות. חוץ על מה לא מדברים, על השלום. על כך שצריך לחתור ואפשר לחתור ולהגיע לשלום בין מדינת ישראל והעם הפלסטיני. והגיע הזמן, it's about time. בא המועד, זה מתפילת 18, בא המועד. תראה, יש יהודי נחמד שקוראים לו שאול אריאלי, או משהו, ויש לו מוסד מחקר, והוא איש מחקר מובהק, והוא אוסף אין ספור נתונים, והוא מראה בהרצאות שהוא נותן, ולפעמים בעיתון הארץ, את ההיתכנות של השלום, מכל הבחינות, מבחינה גיאופוליטית, מבחינה דמוגרפית, מבחינה פוליטית וכולי. ואף אחד לא מתייחס לזה, זה לא קיים. בשיח זה לא קיים. בפאנלים, יש, אני לצער, אני הייתי פעם משועבד לפאנלים. בסוף התפטרתי, במקום פאנלים, בשעה 8 או 9, אני נכנס ליוטיוב וקורא כל מיני דברים מעניינים. אבל הפאנלים מלאים לי סוף אלופי משנה ומתפטרים, ותתי אלופים ורמטכלים וכולי וכולי, וכולם מדברים ומדברים ומדברים, חלק קטן מהם מדבר לעניין, אבל אף אחד לא מדבר על השלום. עכשיו, על השלום אני רוצה לומר, אני לא גיליתי את אמריקה, הארץ הזאת היא מכילה שני עמים, ושניהם שווים בגודלם ובחשיבותם באנושיות שלהם, ולאחד, לעם אחד יש 80% רסמי על הנייר, מוכר על ידי כל העולם מהארץ, 80% או כמה אחוזים פחות, ולעם האחר לא נשאר חצי כלום. אז אפשר להגיע להסכם, ועל ההסכם הזה כבר הגיעו, כבר הרפת חתם על ההסכם הזה, כבר כולם הסכימו על, 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 על של המדינה הפלסטינית, יוקצו עוד משפטות, יוקצו שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, אז אפשר להקים מדינה פלסטינית בשטחים האלה, כולל מסדרון, ולפתוח להם את הים, ולפתוח להם את האוויר.
רמי, אני רוצה להגיד לך ככה, תראה, להתייחס באופן כללי לדברים שלך. תראה, אני חושב שאחת התוצאות בעיניי, כמובן, וזאת רק דעתי, ההרסניות של המלחמה הזאת, שגם ציבור שהאמין בדו-קיום והאמין בשתי מדינות לשני עמים, איבד באופן מוחלט אמון בפלסטינים כעם, ולכן אני חושב שההיתכנות שדווקא בשעה הזאת אנחנו נלך לאיזשהו מהלך מדיני, האפשרות הזאת היא מאוד מאוד קלושה במצב שנוצר, ובמובן הזה מכל הדברים שאני מאשים בהם את נתניהו, דווקא בהקשר הזה אני לא חושב שזאת האשמה הישירה שלו. אני חושב שבמשך שנים הוא הסית את הציבור בארץ נגד הרשות הפלסטיני, תוך שהוא מטפח את חמאס, אבל זה עניין משיק, אבל לא זה עצם העניין. לכן אני אומר לך, תראה, אני קשה יהיה להתווכח אם יעלה כאן מאזין ויגיד, תשמע גיא, בסוף האם אתה סבור שהעם הפלסטיני, שבחלקו הגדול גורש מכאן וחיוצא בזה, האם אתה חושב שדווקא אחרי השואה שהוא הנחיל לנו, דווקא אחרי האירוע השואתי הנורא הזה, מגיע לו פרס, ומגיע שבנסיבות האלה תיקון מדינתו, ואני חושב שזה טיעון שיהיה קשה להתמודד איתו.
גרי, אני יכול להגיב בקיצור.
כן, להגיב בקיצור, כן.
כן, לא אפוס לך את כל התוכנית. תראה, בנימין נתניהו הוא האויב הגדול של מדינה פלסטינית. הוא זה את ההפרדה הזו בין הגדה ובין הרצועה, הפרד ומשול האחרוני והנוראי הזה, הוא גרם לו, בעצם הוא היה קיים מאז ומתמיד, אבל הוא העלה אותו לדרגה גבוהה, עד כדי כך שהוא ממש פרנס ומימן את החמאס. וגרם לאסון הגדול שהיה ב-7 לאוקטובר, ב-23. אז הוא האויב הגדול, וכשהוא ייפול, והוא בתהליך של נפילה נדעי, כשהוא ייפול, אז רגע אחד, משפטון אחד, אז עמי העולם, אירופה וביידן, ובבוא היום גם טראמפ, הבינו מזמן שצריך להקים כאן מדינה פלסטינית. הציבור הישראלי ילך אחרי הקולות הגדולים האלה.
לא יודע. טוב, נראה. תודה רמי, תודה על הטלפון.
בוא נקווה.
כן.
אולי קישי יעזור לנו.
כן. קיש. תודה רבה לך. אם לא קיש, אז קישי. תודה. כן, נמשיך. מי איתנו?
צהריים טובים, גיא.
צהריים טובים. פנדו, מה קורה?
חלומות פאקיצ'יס. עצוב לי, אני לא מאמין. קודם כל אני משתתף בצער המשפחות של החיילים שנהרגו היום.
בטח.
מפיגוע. אתה לא יודע אפילו מאיפה זה יבוא לך כל פעם משהו. ואתמול קראתי פוסט של משפחת קלדרון, ואני גם נתקל בזה, אם אתה גם נתקל בזה בפייסבוק, שאנשים... תגידו, על מה אתם רוצים שנגיד תודה? על מה? למי? על אחד שמעל 400 ומשהו ימים הזכיר את החטופים כדי לשמור על סליחה על המילה, על הבואבו שלו מבן גביר וסמוטריץ', ועכשיו הוא נסע לפגוש את טראמפ, והוא אומר בריש גלי שקודם כל איראן וסעודיה לפני, אם העסק הבית לא יצא לפועל, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה לשאר החטופים, ואני מאחל לו סליחה על המילות הקשות. אז תשמע, הניתוח שהוא עבר זה ניתוח מאוד קשה, אני עברתי אותו פעמיים, והייתי גם במוות קליני. זה ניתוח מאוד קשה, עם סבל של תקופה ארוכה. אם אתה תפיל את העסקת בית נתניהו, אני מאחל לך שתסבול מהניתוח הזה, סבל ביסורים, ושיחסו לי עליי כולם, לא מעניין אותי.
טוב, תודה פנדו, תרגיש טוב.
שנדע ימים טובים יותר.
הלוואי, תודה רבה. כן, מי איתנו?
אהוד רייך.
כן, אהוד, מאיפה אדוני?
אהוד רייך.
כן, כן.
ניר ישראל,
כן.
ניר ישראל,
כן. איפה זה ניר ישראל, האמת?
על יד אשקלון, סילבר, קיבוץ ניצנים, באמצע כזה. מושב ותיק מ-1949, אבל שקט, אז לא כל כך מכירים אותו.
כן, עדיף כך, כן.
נכון, כן. רציתי ברשותך שלוש הערות, אני אעשה את זה נורא בקיצור אם תאשר.
בטח, בבקשה.
אחת, כועסים על נתניהו, שכאילו הוא אמר לאולמרט, במלחמת לבנון השנייה, לא הכנת טוב את הצבא, אתה אשם, אתה צריך ללכת. אבל יש הבדל מהותי, בין מלחמת לבנון השנייה, למלחמת 7 באוקטובר, חרבות ברזל, שם זו הייתה מלחמה, שאנחנו תכננו לצאת אליה, מכל מיני סיבות צודקות, ויצאנו אליה אחרי שאנחנו החלטנו מתי ואיך.
לא בדיוק. פה, מלחמת לבנון השנייה התחילה אחרי חטיפה של...
נכון, אל... ואז החלטנו להגיד...
מה? נו, אז גם כאן, גם כאן, היו, הרגע, היו תוכניות, הרבה תוכניות, גם בצפון, גם בדרום, תקפו אותנו, החלטנו להגיב, מה...
נכון, לא תקפו, חטפו שני חיילים, שלושה, והלב כואב, והמלחמה צודקת, אבל אנחנו יצאנו אליה מתי שהחלטנו באמצעים ובזמנים שאנחנו החלטנו.
טוב.
פה זה מלחמה אחרת, זה הערה אחת. הערה שנייה, כועסים על משפחת נתניהו.
רגע, לא הבנתי. מה בין זה לבין מה שאיתו פתחת? ברור, כל מלחמה יש לה את הנסיבות שלה.
לא, שאומרים שנתניהו אמר לאולמרט אחרי מלחמת לבנון השנייה, אתה צריך ללכת, לא הכנת טוב את הצבא, יצאת בתנאים לא טובים, המלחמה היא נכשלה, יש כישלון שדוח וינוגרד קבע, שדרך אגב די מפתיע אותי, כל פעם אני רואה כל
מיני... אני לא מצליח, אהוד, תשמע, אני לא מצליח להבין את הטיעון, הטיעון הוא, אני אחדד לך אותו, כדי שתוכל להתייחס אליו. אחרי מלחמת לבנון השנייה, נתניהו טען, שכשמלחמה נכשלת, כשהצבא נכשל, האחריות היא אחריות של ראש ממשלה, כי הוא מפקד העל של הצבא. ומכיוון שאחרי מלחמה כושלת, לשונו של נתניהו, כשצריך לשקם, לא מתקבל על הדעת שמי שהוא אחראי לחורבן, יהיה מעורב בבנייה מחדש. והוא נתן אפילו את המשל, האם יעלה על הדעת שהקברניט של הטיטניק, שהיה השם בתביעה של הטיטניק, הוא זה שיפקד על טיטניק חדשה או על ספינה חדשה? זה האירוע. עכשיו אני שואל, באים ואומרים לגבי נתניהו, זה אלה הדברים שאתה אמרת, בהתייחס למה שאתה כינית כישלון צבאי, עכשיו אין חולק שהכישלון הצבאי גדול בהרבה, אין חולק שהשיקום צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק, אתה עצמך אמרת שמי שאחראי להרס לא יכול להיות מעורב בשיקום, קח אותנו לכל הפחות לבחירות, רצוי שתפרוש בכלל מהחיים הפוליטיים. איזה בעיה יש לך עם הטיעון שהוא מוצא כך?
א', אני חושב שהמלחמה לאחר השביעי לאוקטובר היא מלחמה מאוד מוצלחת. עשינו פה שינוי מהותי במזרח התיכון.
רגע, בוודאי שאין מה להשוות, אבל אני שוב...
המלחמה הזאת
היא מאוד מוצלחת. רגע. אהוד, רגע. יכול מאוד להיות שדן חלוץ, אילו הוא היה נשאר מפקדו של צהל, אחרי מלחמת לבנון השנייה, יכול להיות שהוא היה מביא את צהל לשיאים כמו הוא לא ידע צהל מעולם. אני חוזר שוב לשאלת המוצא. האם היא שאחראי, אחראי בלעדי, אחראי מרכזי, אחראי באופן עקיף, באופן ישיר, האם נכון, לשיטתך, להטיח בנתניהו את המילים שהוא עצמו אמר, שבאופן כללי לא מתקבל על הדעת שאנשים שהיו מעורבים אישית באסון הנורא יישארו בתפקידי הנהגה, הן בצבא והן בממשלה?
אז אני עוד פעם חוזר ואומר, זו מלחמה שונה לגמרי, ההתחלה שלה היא שונה.
הכישלון הרבה יותר גדול, אתה אומר.
לא, להפך. אנחנו התחלנו פה מלחמה קשה שהותקפנו, שזה לא היה בכלל ברמה האסטרטגית של ראש ממשלה, זה היה ברמה הטקטית של הצבא בשטח, שבארבע בבוקר שלוש לא התקן את הכוחות, את כיתות הכוננות, את השריון, את חיל האוויר, זה אירוע מקומי שיכל לגמר בכלום, ויצאנו במצב קשה, ובזכות נתניהו הפכנו את זה למלחמה הגדולה והמוצלחת ביותר של שינוי פני המזרח.
מאוד מוצלחת, כי הרי כל מטרות הלחימה, אני מזכיר, החזרת כל החטופים וניצחון מוחלט על החמאס, נדמה לי שכל אזרחי ישראל מבינים שהחמאס הוקה וניצחנו את החמאס ניצחון מוחלט, וכידוע, כל חטופינו, רובם ככולם חיים ובריאים, הוחזרו לבתיהם. תודה רבה, אהוד. לא, אנחנו נמשיך. אני בטוח שיש לך. לא היום. בואו נמשיך. מי איתנו?
שלום, גיא.
שלום רב.
מדבר שרון.
שרון מאיפה?
אני ממושב בינמי בצפון.
כן, בבקשה. נו, מהדרום, מהצפון, אנחנו מקפצים. כן, בבקשה, שרון.
כן. נגיע רק בדברים שאהוד אמר.
כן.
קודם כל, המלחמה היא רחוקה מלהיות מוצלחת. כאשר יש לך 90 חטופים, משפחות שכולות, אנשים שאפילו לא הובאו לקבורה ראויה בישראל.
800 וכמעט 850 חיילים שנפלו בקרב.
כן, ליבי עם כל אחד מהם. אבל להגיד שזה
מוצלחת... וחמאס על הרגליים. חמאס על הרגליים, גם צבאית וגם אזרחית.
וגם מדינית. בוודאי. אבל לא לזה התקשרתי. רציתי דווקא להאיר את עיניהם של ציבור מאוד גדול במדינה.
כן.
ולהגיד כזה דבר, מה שאתם עושים, זה בעצם אתם נותנים למנהיגים שבחרתם בהם להיות מנוונים. ולמה? כי בעצם שאותם אנשים שאומרים רק נתניהו, או רק בן גביר, או רק סמוטריץ', מה הם עושים? בלא מודע, מה קורה? הם באים ואומרים לאותו מנהיג, תראה, לא משנה מה תעשה, לא משנה מה תגיד, לא משנה מה תיתן לי או לא תיתן לי, אני אבחר בך. אז אותו מנהיג, וגם כל בן אדם ברדת, מה היה אומר? אתה בכיס שלי. אני לא צריך לעשות בשבילך שום דבר. בשביל מי כן נתניהו יעשה דברים? בשביל אדם כמוני. שאני לא הטייטל של הבוחר שלו, שאני לא אגיד אף פעם רק ביבי או יעלל אותו. ובסופו של דבר, אנחנו בעצם פה האזרחים, אנחנו לקוח, והמדינה היא ספק. ספקת לך בריאות, ספקת לך ביטחון, וספקת לך חינוך, רפואה, וכו וכו וכו. ואם אנחנו כאזרחים, כל הזמן נגיד רק הוא, או אני מצביע לו, לא משנה מה, רק הוא יכול להיות פה, מה שיקרה, המנהיגים האלה יתנבנו ולא יעשו עבורנו שום דבר. וזה חבל לראות את זה. כי עולה פה בן אדם כמו אהוד, ואתה יודע, אתה נותן לו כל מיני טענות, והבן אדם פשוט בלה איזה כדור אופוריה, לא יודע איזה כדור הוא בלה של אופוריה, שהוא חי באיזה דמיון.
תראה, שרון, אני רק אומר לך באופן כללי, תראה, החוכמה והבינה וההבנה לא מצויים רק בצד אחד, כי נכון שאני לא מסכים, ומעבר ללא מסכים, עם כמעט כל מילה שאהוד אמר. אבל, אני רוצה להתייחס לדברים שהוא לא אמר, אבל אם היה עולה פנוני, והיה אומר לך, שמה, המזרח התיכון השתנה לגמרי, לגמרי, כתוצאה מהפעולה ההתקפית הזאת. אנחנו, חיזבאללה, זה לא אותו ארגון שהוא היה, אנחנו חששנו במשך עשרות שנים מההתעצמות של חיזבאללה, היום אנחנו מבינים שבצדק חששנו, הם היו ערוכים ממש על הגבול, ואנחנו עיקנו את חיזבאללה שוק על ירך, קטלנו את כל הפיקוד הבכיר שלו, הרסנו וצמצמנו את יכולת האש שלו באופן מאוד מאוד משמעותי, ויש תהליכים בלבנון שמאוד מאוד יכול מאוד להיות, שוב, אנחנו לא יודעים, אבל ייתכן, והנשיא החדש בלבנון, והתמורות בחברה הלבנונית יביאו לכך שחיזבאללה לא יהיה ארגון חמוש ועוצמתי כשהיה. אותו כנל לגבי מה שקורה בסוריה, אנחנו עוד לא יודעים לאן זה ילך, אבל כרגע ישראל כרגע שולטת בחרמון הסורי, לא ברור לאן פניו של השלטון בסוריה, אבל אני מזכיר שדרך סוריה עברו משלוחי נשק משמעותיים לחיזבאללה, זה נעצר, לפי שעה זה נעצר, גם איראן קיבלה מכה משמעותית, ולכן יכול לעלות מאזין, ולהגיד חשמה, זה לא 0 או 100, בכל זאת, מבחינה אסטרטגית, מצבה של ישראל, אחרי המלחמה הזאת, הוא בהרבה היבטים, טוב יותר ממצבה האסטרטגי לפני המלחמה.
ובוודאי.
כן, אז לזה נדמה לי יהוד התכוון.
אבל אחרי זה אתה פותח את החדשות, ומסתכל את מופע הרעבה הזה של חמאס, שאני אומר לך, אני רואה שם קומץ, שהוא נותן שואו עולמי, אתה לא יכול לקחת את זה מהם. שהם מעלים את החטופים שלנו על במה, ומייצרים את כל השואו הזה בהחלפת החטופים, שמע, אתה לא יכול להגיד ניצחתי אותם. זה לא מסתדר עם המציאות, זה לא נראה ככה, זה לא משדר ככה. להגיד לך גם את האמת, גם המציאות היא, לא ניצחת אותה. הנה, הם עומדים. כולם רעולי פנים, ולא רק זה, עם נשק צהלי, שזה הכי חורה לי. אני אומר לך, אני רואה את זה, אני משתגע. אני משתגע, אני רואה חמאסטיק מחזיק מיקרו תבור, זה בעיניי, זה תעודת
עניות
לצה"ל.
נו, מה לעשות? במלחמה יש גם נפגעים, ויש גם הרוגים, ויש גם נשק שנופל שלל, לא רק בצד שלנו, גם בצד האחר והפוך. תודה לך, שרון, אנחנו נצא לפרסומות. תודה שתלפנת. כן, מי איתנו?
שלום, זה עוד פעם ארז מהשעה הקודמת.
כן, ארז, בבקשה. כן,
אם אתה רוצה לחזור על השאלה.
אז כן, אתה הזכרת שיש בית דין משמעתי. מתי זה מחר, לא?
כן, אני הבנתי שזה מחר. שאלת אותי אם, כאילו...
שאלתי, אני אחזור בקצרה. שאלתי האם לדעתך, אילו אתה היית מפקד המחוז, היית יכול לערוב לביטחונם של השחקנים וה... שוטרים והאוהדים, גם במחצית השנייה, כשמכבי תל אביב בגבה ליציע הצפוני שממנו נזרקו הנורים.
כן, אז אני את האמת, מהטלוויזיה, שמכבי תל אביב קיבלו פנדל, חשבתי שהם בכלל לא יצליחו לבצע את הביטה הזאת. חשבתי שיפוצצו את המשחק כבר שם. תורג'מן רץ לבעוט את הפנדל, היה לו הרבה זמן. באת והפקיע. ורץ ישר לקח של מכבי חיפה לצפוני, וגם לא נזריקו משם כל כך חזיזים, זה נראה כאילו לא נזרק אולי אחד, אבל נראה כאילו הם סיימו את כל החזיזים שהיו להם. אני רק רוצה לחשוב אם דיה סבא היה מביא פנדל בבלומפילד, ורץ לשער.
נו, מה אתה רוצה להגיד?
מה אני רוצה להגיד?
כן.
בגדול שהמשטרה נשאלה, המשטרה רצתה להיכנס באוהדים, אז אם כבר נכנס באוהדים, אז למה יש חזיזים? או שאתם נכנסים באוהדים ואין חזיזים על המגרש, או שאתם לא נכנסים באוהדים.
ארז, תראה, אתה הולך סחור סחור, תראה, המשטרה נכשלה, לא נכשלה, חברת האבטחה נכשלה, לא נכשלה, אני שואל אותך שאלה פשוטה, כל הגורמים האלה נכשלו, אוהדים של מכבי חיפה, זרקו נורי תאורה, שגרמו להפסקת המשחק כמה וכמה פעמים, ופגעו בשוער המשחק. בתור, אני הייתי באצטדיון, נסעתי 3 שעות לחיפה, קניתי מנוי, 3 מנויים, בני המשפחה שלי. אני הרגשתי שאין ערך ספורטיבי למשחק, שבו שחקן יריב, כשהוא מגיע לרחבה של מכבי חיפה, הוא לוקח בחשבון שמאוד יכול להיות שיזרקו לעברו נור של תאורה, או שיפגע בו או שלא יפגע בו. האם אתה חושב שיש ערך ספורטיבי למשחק שכזה אחד? ומכיוון, ואם אתה מגיע למסקנה כמוני שאין ערך ספורטיבי, האם לדעתך צריכים להעניש ואיך להעניש, בהינתן שיש קהל אחד, שזה הקהל של מכבי תל אביב, שבמשחק הזה התנהג ללא דופי, ויש קהל אחר, לצערי, של הקבוצה שלי, שפעם אחר פעם הביא לסיכון השחקנים ולעצירה של המשחק?
אתה זוכר ב-40 שנה האחרונות, אני עוד היו את מכבי חיפה בסביבות 40 שנה, אני לא זוכר משחק אחד שהתפוצץ.
גם אני.
ב-40 שנה האחרונות.
אבל אני גם לא זוכר משחק כזה.
הייתי אולי במשחק של מכבי אבנה, שזרקו שם רימון.
אבל אני גם לא זוכר משחק כזה, אני אומר לך בכנות, שפעם אחר פעם זורקים נורים ומבינים שזה, תראה, הפעם הראשונה שזרקו, זה ממש ניסיון לפגוע בהתקפה של מכבי תל אביב. ממש. עכשיו אני אומר, אני באמת לא זוכר משחק שבו הקהל פגע כל כך ופעם אחר פעם ברצף של המשחק. אני באמת לא זוכר אירוע כזה.
אז אני חושב שלמשטרה יש חלק, וגם לבן גביר, אם ברגע שאתה ממנה מפקדים בשטח, ברגע שאתה ממנה מפקדים בשטח לפי קשרים ולא קישורים, אתה מגיע לאירוע ואתה לא יודע לנהל אותו, וב-40 שנה לא היה כזה דבר. ככה אני רואה את זה. המשטרה נכנסה חזק בקהל שלנו, והקהל, אתה יודע, אין ניצחון מוחלט. הקהל הגיב איך שהוא הגיב. לפי דעתי, צריך להיות משחק חוזר ללא קהל, והפחתה של נקודות בוועדת משמעת.
אני ממש לא מסכים איתך. טוב,
אוקיי,
תודה, תודה, ארז.
אחלה.
כן, ביי. אני, הלוואי ולא זאת התוצאה הסבירה בעיניי, כן? אני אוהד מכבי חיפה, אני אוהד שרוף של מכבי חיפה, אני כמו כל אוהד כדורגל, תמיד אומר, רגע, אולי כבר אנחנו מבחינה מקצועית במקום הכי גרוע, אולי המשבר מאחורינו, אולי מעכשיו יהיה טוב, והפועל באר שבע תלך למשבר, ומכבי תל אביב תדשדש. הלוואי. אבל אני בכל זאת חושב שצריכים להניש את הקבוצה שלנו, מה לעשות? צריכים להניש, ובטח לא לקבוע משחק חוזר. מכבי תל אביב, כקבוצה, כמועדון, לא מגיע להם מעונש. כן, מי איתנו?
היי גיא, מה נשמע? קוראים לי אורן.
אורן, מאיפה?
מהמרכז, מאזור גבעתיים.
כן, בבקשה אורן.
אני רציתי לדבר על ההצעה של טראמפ לשלוח עזתים גם לעזה.
כן, הטרנספר שהוא דיבר עליו, כן.
זה טרנספר, אנשים שעוברים לבד, גם אצלנו יש אנשים שעוזרים את המדינה.
טרנספר, שזה בעידוד ממשלות, זה טרנספר, כן.
אבל שנייה לפני זה אני רוצה להגיד דבר, שנייה לפני זה אני רוצה לדבר על משהו שכבר מהשביל לאוקטובר פחות יותר, אתה יודע, זה יושב לי בראש, כל פעם שאתה שומע על מעשה גבורה שקרה בקיבוצים, אני לא זוכר באיזה קיבוץ, באמת שאני לא זוכר, היה סיפור על איזשהו סבא אחד, שכשהוא שמע שהמחבלים עומדים להיכנס, בן אדם מאוד מבוגר, הוא נשאר שחור, יושב על הכיסא שלו, כשכל המשפחה התחבאה בממד, וברגע שהם ראו אותו יושב שם, זה המשפחה סיפרה, אני פשוט לא זוכר מאיזה קיבוץ זה היה, פשוט זה מעשה גבורה עילאי, הם רצחו אותו, חשבו שהוא היחידי בחואלה, הוא פשוט הציל את המשפחה שלו בצורה מאוד, בצורה המקסימלית שאפשר, והאיש הזה פשוט לא יוצא לי מהראש, המעשה הזה של האיש המבוגר הזה, כן. איך שהוא הציל את המשפחה.
כן.
אבל אני חלוק עליך, אני לא חושב שהדבר הזה זה טרנספר. גם מה שקורה היום, על שהמון מאגרים עוברים לאירופה, זה סחר בבני אדם, זה דבר מאוד מאורגן, יש ספינות מאוד ספציפיות שהולכות ומחפשות אותם, הם מוצאות, היחידות שמוצאות אותם, למרות שיש אלפי ספינות בים התיכון, יש רק 3 ספינות שכולם יודעים מי הם, והם אלו שתמיד מוצאות את כל המאגרים, ומביאות אותם למדינות רק אירופאיות, למרות שאתה רואה שהם לא אירופאים, וצריך להחזיר אותם לאיפה שהם באו. כשאתה מציל מישהו בים, אתה לא לוקח אותו למדינה אחרת, אתה משתדל להחזיר אותו למאיפשהו, לאן כן. שצריך להגיע.
אורן, מה רצית להגיד?
אני חושב
כן.
שכמו שהמצרים והירדנים מסרבים לקבל את האחים שלהם, ככה הם קוראים להם,
כן.
צריך לקחת את האמרה הזאת של טראמפ ואת התגובות של מצרים ושל ירדן ולשים את זה לכל העולם בפנים, להראות להם שאפילו האחים שלהם מסרבים לעזור להם.
לא, איך זה מקדם את עניינך? כן. אז החרבה, יש שם אוכלוסייה... שצריכים, שהאוכלוסייה הזאת צריכה... אורן, אני אחזור שוב. איך זה מקדם את עניינך אם העולם יווכח שהמצרים והירדנים לא מעוניינים לסייע לפלסטינים, לפליטים הפלסטינים? איך זה יקדם את עניינך בהינתן שאין חולק שבעזה יש חורבן מוחלט ושצריכים איכשהו להחזיר את עזה למקום שבו בני אדם יכולים לחיות על כל המשתמע, והאנשים האלה, הפלסטינים, כרגע אין להם אלטרנטיבה, אני לא יודע אם הם היו רוצים לעזוב, אילו הייתה להם אלטרנטיבה, אני מזכיר לך, שגם אם המצרים היו נכונים לקבל פלסטינים, עדיין לא היית יכול לחייב את הפלסטינים, תושבי רצועת עזה, לעבור למצרים, אבל נניח והמצרים היו מוכנים והפלסטינים היו רוצים, נו, אבל זה לא קורה. אז מה זה קשור לענייננו?
פעם ראשונה מזה עשרות שנים שנשיא אמריקאי אומר, מצרים וירדן תפתחו את השערים. כי כל העולם חושב, שאנחנו שמים מצור על עזה, כאשר לעזה יש גבול מאוד מאוד רחב, מלמעלה ומתחת הקרקע, עם מצרים, שהמצרים, והרי לא מראים את זה בחדשות, את הגדר, איך שהם פשוט טוב, הפכו אותה
אורן,
לגדר
מפלסית. 100%. תודה רבה, אורן. תודה. אנחנו נתקדם. מי איתנו?
שלום גיא.
שלום רב.
מדבר הראל מהמרכז.
אוי, הראל, התגעגעתי אליך.
תודה.
זה פינק אותי, יואב, נתן לי אותך ככה, מאזין אחרון שאני אגמור את התוכנית עם חיוך ותוכנית.
בעזרת השם.
כן, בבקשה.
קודם כל, באמת תודה מאוד 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 ל-103 שנותנים לי להתבטא, קודם כל.
בטח. תודה לך שאתה מטלפן פעם אחר פעם ומעניק לנו.
ברוכים תהיו.
כן.
עכשיו אני רוצה לדבר על, שאלת בתחילת השעה הקודמת, שמדוע היה צריך להחליף את צוות המסע ומתן להפסקת האש בעזה.
אני לא שאלתי את השאלה הזאת. אני שאלתי האם העובדה שראש הממשלה מחליט להזיז את ראש המוסד וראש השבק ולמנות את השר דרמר, האם היא מלמדת על כוונתו של ראש הממשלה שלא לאפשר לעסקה הכוללת לצאת אל הפועל? זאת הייתה השאלה.
בסדר, אני אותו דבר. זה כאילו אותה שאלה, אני אסביר לך למה צריך להחליף. אני אסביר. קודם כל אני קיבלתי הינט, קיבלתי רמז מינון מגל בתוכנית שלו, שהוא אמר לדעתו, הוא מהמקורות שלו, שדווקא ברנע, ראש המוסד, מבסוט מזה. ואני אגיד לך גם למה, זה. מבסוט מזה הוא לא רוצה להיות. למה? כי שני דברים... שממשל ביידן ניסה להכריח אותנו. זה שני דברים. לצאת לגמרי מפילדלפי, ודבר שני, להפסיק את המלחמה בסופו של דבר, סופית ומוחלט, עם ערבויות של ארצות הברית. העניין הוא, שהעניין של הערבויות ירד מהפרק, מבחינה פשוט בגלל שהוא מסיים תפקיד, הוא יכול לתת ערבויות לעתיד, ביידן.
אראל, תשמע רגע, כן. אתה יודע שהסבלנות שלי היא דבר מאוד מאוד מוגבל.
כן.
אז אני אנסה למקד אותך, בסדר?
כן.
אוקיי. השאלה הייתה, האם העובדה שאנחנו נמצאים במהלך הסכם, ההסכם מתנהל, יש הסכם, כן. הסכם שישראל חתמה עליו, להסכם הזה יש כמה שלבים,
כן.
ההסכם שישראל חתמה עליו משמע שישראל מסכימה להסכם שנחתם, כן. בתיווך של מתווכות. אוקיי. עכשיו אני שואל אותך, העובדה שיש, כן, באמצע אנחנו... ההסכם, באמצע ההסכם,
כן.
רוצים לשנות את כל ההרכב, לא מוציאים אדם אחד שאולי הוא בעייתי, אלא משנים את כל ההרכב,
כן.
של הצוות המסע ומתן הישראלי,
כן, כן.
בדיוק בתפר שבו צריכים להתחיל להידבר על השלב השני,
כן.
מה זה מלמד אותך ואותי? כשהשלב הראשון הוא שלב שהצליח, ששני הצדדים באופן גס עמדו בו, הם שחררו, כן. את מי שהם התחייבו, ואנחנו שחררנו את מי שהתחייבנו.
אז אני אומר שלא.
לא.
למה? כי יש דבר אחד, כן. אנחנו עוד יכולים לשנות, זה העניין של פילדלפי. אנחנו מוכנים לצאת ביום 50, אבל בתנאי כלשהו, שתהיה איזשהו ערבות של ארצות הברית, ובמקרה הזה זה להכניס פשוט את הכוח רב-לאומי לפילדלפי. אנחנו נדרוש את זה. עכשיו, מה הבעיה עם ברנע? ברנע הוא בכלל לא רוצה להמשיך. למה? כי הוא... כלפי המתווכים, הוא עושה מעצמו צחוק, אומר, אתה חתמת והסכמת לפנות את פילדלפי.
טוב, הראל, מה עוד? מה עוד?
רק לחזק את זה, זה אפילו סמוטריץ', שבהתחלה אמר, אני...
טוב, הראל, נתניהו כבר 48 שעות לא כאן, מתגעגע?
לא.
לא מתגעגע.
כמה שיותר יעשה שם לשיחות.
הבנתי. לסרה מתגעגע?
אני מאוד אוהב אותה, אז בוודאי שאני מתגעגע. בין אם היא פה, בין אם שם.
אולי היא אוהבת אותך פחות?
לא, אני...
או אותנו פחות? או חס וחלילה את בעלה פחות? תראה, אני אגיד לך מה, אני אמרתי בתוכניות קודמות, תשמע, בדיוק כשהוא אומר שהיא משענת חייו, היא חותכת ממנו לחודשיים.
היא לא חותכת, היא נמצאת בתמונה, היא מטפלת
בעניינים. ובדיוק כשחותכים לו את ההרמונית, אז היא איננה.
לא, אז היא מטפלת בעניינים אחרים של המשפחה.
איזה עניינים אחרים? בילד. הילד הבעייתי מטפלת.
היא צריכה לחתן אותו.
ניצחת אותי. או-הו, לחתן אותו, זאת באמת משימה קשה. אתה יודע מה? פעם ראשונה שאתה נושא לי נוקאוט, הראל. אני מסכים איתך, על זה לא חשבתי. היא מטפלת בבעיות האמיתיות של המשפחה. והבעיות האמיתיות הן במיאמי, לא בישראל. תודה, הראל, תודה לכם רבותיי, אני אהיה כאן גם מחר, להשתמע.